סימן ש"ח, סעיף למדבוב. השולחן אורך ממשיך לעסוק בעניין של גרף של ראי. למדנו בסעיפים הקודמים שכל דבר מתונף, כגון כי, צועה, אכבר מת, אף על פי שבאופן עקרוני הם מוקצה, הם מוקצה מחמס גופוי, אין מה לעשות בהם. בכל זאת, כאשר הם נמצאים בסביבת בני אדם, התירו חז"ל לטלטל אותם כדי לפנות אותם מפני כבודו של אדם, מפני כבוד הבריות, אף על פי שהדברים הללו הם מוקצה, התירו חז"ל לטלטל אותם כדי לפנות אותם שלא יהיו במחיצת בני אדם. אבל כל זה כמובן רק כאשר הם נמצאים בסביבתו של אדם. אם הם נמצאים באיזושהי חצר אחורית, אם הם נמצאים במוקו עם אש פה, שם לא יתירו חז"ל לטלטל כדי לפנות אותם, כי בלאו הכי הם לא נמצאים במקום שמצויים בו בני אדם. כהמשך לכך, כהמשך לדיני גרף של ראי, נלמד בעזרת השם בסעיף שלנו, בסעיף למדבוב, שאין עושים גרף של ראי לכתחילה. דהיינו, המקור של הדברים הוא הגמורה בבית סחופה לפעמוד בייס, שם מבואר שאסור להזמין גוי בשבת שיתארח אצל יהודי, מחמת שהשיריים של היין שבכוסות של הגוי הם לא ראויים לכלום, כי הם אסורים בהנאה. ולכן הם אסורים בטלטול. אז לכן אסור ליהודי להזמין גוי שיתארח אצלו בשבת, משום שירי היין שבכוסו של הגוי, שזה אסור בטלטול, אסור בטלטול, וזה איסור הנוי. שואלת הגמרא, מכיוון שזה איסור הנוי, לכן זה אסור בטלטול. שואלת הגמרא, ששיירי היין שבכוסו של הגוי יהיו מותרים בטלטול מחמד שהם גרף של ראי. אומרת הגמרא, אין עושים גרף של ראי לכתחילה. דהיינו, אסור להזמין את הגוי שיתארח אצלו, ואחר כך ייווצר מצב שהגוי יותיר בכוס יין. היין הזה הוא נחשב למוקצה כי הוא לא ראוי לכלום. והאתר היחיד שיהיה מותר לטלטל את היין זה מחמת גרף של ראי. אין עושים גרף של ראי לכתחילה. אז זה מה שכתוב בשולחן אורך בסעיף שלנו, נקרא בפנים. אין עושים גרף של ראי לכתחילה, דהיינו, להביא דבר שעתיד להימאס כדי להוציאו לכשימאס. ואם עבר ועשאו, מותר להוציאו. אמנם אין עושים גרף של ראי לכתחילה, אבל אם הוא עבר ועשה גרף של ראי, אז הדין הוא שבדיעבד מותר להוציא את הגרף של ראי. והמקור לכך זה מה שהזכרתי קודם. מזה שאסור להזמין את הגוי שיתארח אצלו. ואז ייווצר מצב של מוקצה, וכנראה חז"ל חששו שמא בכל זאת הוא יעבור ויטלטל את המוקצה, אז לכן אסור להזמין גוי בשבת. אבל המשתבר מוסיף כאן נקודה, מלשונו של השולחן ערוך משמע, אין עושים גרף של ראי לכתחילה, דהיינו להביא דבר שעתיד להימאס כדי להוציאו. בלשונו של השולחן ערוך משמע שהאיסור לעשות גרף של ראי זה רק כאשר כוונתו בסופו של דבר שיהיה לו מותר לטלטל את אותו גרף של ראי. אבל אם כוונתו למטרה אחרת, אלא שממילא נוצר גרף של ראי, משמע שמותר. וזה הרי לא נכון. כי הרי בגמרא המטרה שלו זה לא לטלטל את הגרף של הראי. המטרה שלו זה להזמין את הגוי. אלא שממילא נוצר גרף של ראי, ועם כל זה זה אסור. אז לכן המשנה ברורה מסביר שבאמת אסור לעשות גרף של ראי גם כאשר לא המטרה שלו כשאחר כך יהיה לו מותר לטלטל את אותו גרף של ראי. גם כאשר יש לו מטרה אחרת אלא שממילא נוצר גרף של ראי, גם יש בזה איסור של אין עושים גרף של ראי לכתחילה. מה שהשולחן ערוך נוקט, אין עושים גרף של ראי לכתחילה, דהיינו להביא דבר שעתיד להימאס כדי להוציאו, זה משום הסיפה, שאפילו כאשר כוונתו הייתה להתיר בטלטול, זאת הייתה כוונתו, בכל זאת, בדיעבד אם הוא עשה כך, מותר לטלטל את זה. לכתחילה, אסור לעשות גרף של ראי גם כאשר כוונתו היא לצורך מטרה אחרת. בדיעבד אם הוא עשה גרף של ראי גם אם כוונתו הייתה להדיה, כדי שיוכל אחר כך לטלטל את אותו מוקצה, בדיעבד הדין הוא שמותר. נמשיך לסעיף הבא, סעיף למד זין עדיין, השולחנו הוא חוסק בעניין של גרף של רי, וכמו שהזכרתי קודם, חזל התירו לטלטל את הגרף של רי רק כאשר זה נמצא בחברת בני אדם, אבל כאשר הגרף נמצא באיזושהי חצר צדדית, או במוקו עם אשפו, חזל לא התירו לטלטל את המוקצה, כי אין בכך שום צורך. בסעיף שלנו נלמד שמותר לאדם לקרב את עצמו למוקו עם הגרף של רי, כדי שהגרף של רי יהיה בחברת בני אדם, ואז יהיה מותר לטלטל אותו. במוקו עם הפסד. מה זה נקרא? הגרף עצמו, דהיינו, הכלי שהוא מקבל את הצועה, או האבית של מי רגליים, הכלי שמקבל את המי רגליים, הם עצמם גם נחשבים למוקצה. כמו שהמשנה ברורה הזכיר לעיל, בסעיף קטן קוף למדבוב, מאחר שהם מאוסים מאוד, אז הם עצמם גם נחשבים למוקצה. הם עצמם מוקצה, אסור לטלטל אותם, אלא מדין גרף של רי, כאשר הם נמצאים בחברת בני אדם, ומפני כבויד הבריאויס. אדם שיש לו גרף או אבית באיזושהי חצר צדדית, לא מפריע, לא במקום ישיבת בני אדם, אסור לטלטל אותם, כי הם לא נמצאים ליד בני אדם, אין כאן את היתר של כבויד הבריאויס, אבל הוא חושש עליהם שמה הם יגנבו, אז במוקו עם חשש הפסד, התירו לו חזל לקבוע את ישיבתו ליד הגרף והאבית, ועכשיו הם כבר נמצאים ליד בני אדם, ומותר לטלטל אותם כדין גרף של רי. זה מה שכתוב בסעיף שלנו, נקרא בפנים. במוקו עם דאי כפסיידה, מותר להכניס מיטתו אצל גרף של רי, ולקבוע ישיבתו שם כדי להוציאו. הגרף כמו שהוא נמצא עכשיו, אסור לטלטל אותו. כי אין שם בני אדם. זה לא נמצא ליד בני אדם. אז יש חשש שמא יגנבו אותו, שמא הוא ייפסד, שמא הוא יתקלקל. מותר לאדם לקבוע את ישיבתו ליד הגרף, עכשיו הגרף נמצא על יד בני אדם, ואז מותר לטלטל את הגרף. זה מה שכתוב בסעיף שלנו. המשתיבור אומר שהוא צריך לקבוע שם ישיבה חשובה, לא סתם שהוא נמצא שם כמה דקות. זה לא נקרא שהוא קבע שם את ישיבתו. נמשיך לסעיף הבא, סעיף למתחת, עוסק בעניין איחוד של אפר חול. אדם רוצה לייחד אפר שיהיה לו מותר להשתמש בו בשבת, כדי לחסות בו רוק, לחסות בו צועה. אז עליו, זה נלמד בשולחון נורך, הוא צריך לייחד מקום מסוים בבית, ששם הוא עושה הרמה של אותו אפר. אבל אם הוא מפזר את האפר על פני קרקע הבית, הוא בטל לקרקע הבית, והוא מוקצה ואסור לטלטל אותו. נקרא בפנים. מכניס אדם מבעוד יום מלוא קופתו אפר, ומייחד לו קרן זווית, ועושה בו כל צרכיו בשבת, כגון ליטול ממנו לחסות צועה, או רוק, וכיוצא בזה. דהיינו צריך לייחד לו קרן זווית, לא לשטוח את האפר על פני קרקע הבית, כי קרקע הבית מוקצה, הוא מיוחד לדריסת רגלי בני אדם, אסור לטלטל אותו, אז אם הוא יפזר את האפר על פני קרקע הבית, האפר גם הוא יהיה בטל לקרקע הבית ויחשב למוקצה, לכן את האפר הזה שהוא רוצה להשתמש בו, הוא צריך לייחד לו קרן זווית. ועושה בו כל צרכיו בשבת, כגון ליטול ממנו לחסות צועה או רוק וכיוצא בזה, זה הכל אם הוא ייחד לו קרן זווית. אבל אם לא ייחד לו קרן זווית, בטל אגב אפר הבית, ואסור לטלטלו. ולכן נמשיך הרמו, מותר לקח פירות התמונים בחול, כי אין אותו אפר מוקצה. כי אפשר לייחד אפר שיהיה ראוי לשימוש. צריך לעשות את זה בצורה הנכונה. לייחד לו קרן זווית. אז לכן פירות שתמונים בחול, מותר ליטול אותם מתוך החול, אף על פי שהוא מטלטל בינתיים את האפר, כי האפר הזה מיוחד, לטמון בו את הפירות. אז הוא לא מוקצה. סעיף למתת. סעיף למתת וסעיף מם עוסקים בעניין טלטול בעלי חיים. באופן עקרוני, כל בעלי חיים הם מוקצים בשבת. המשתבור אומר מוקצה מחמס גופוי, דלוי חוזי למידי. דלוי חוזי למידי. בכל זאת, נלמד בסעיף שלנו שמותר לאדם להניח כלי לפני התרנגולים, כדי שהתרנגולים יעלו וירדו על גבי הכלי. ואין כאן בעיה של ביטול כלי מאיכונוי, שהוא גורם לכך שהכלי יחשב למוקצה, כי התרנגולים לא נמצאים עליו בקביעות. אם הוא יצטרך את הכלי, הוא יוכל להפריח את התרנגולים ולקחת את הכלי. אז לכן אין כאן איסור של ביטול כלי מאיכונוי. נקרא בפנים, אסור לטלטל באימה חיה ואוף, ואף על פי כן מותר לכפות את הסל לפני האפרוחים, כדי שיעלו וירדו בו. בעודם עליו אסור לטלטלו, כי יש על גבי הכלי מוקצה. אבל כאשר האפרוחים לא על גבי הכלי, הכלי מותר בטלטול. אז לכן מסביר המשנה ברורה, אין כאן איסור של ביטול כלי מאחרונוי. כי כאשר, מה זה האיסור של ביטול כלי מאחרונוי? לוקח כלי שמותר וראוי לטלטול, וסותר אותו. הוא גורם שהוא יהיה אסור בטלטול מחמת איסור מוקצה. אבל כאן הוא לא סותר את הכלי, הוא לא אוסר אותו בטלטול. אם הוא רוצה לטלטל את הכלי, שיפריח את האפרוחים, ואז הכלי יהיה מותר בטלטול. ככה משנה ברורה מסביר, אני אקרא את לשונו, ואין בו חשש משום ביטול כלי מאחרונוי על אותו זמן שהם עליו, לא יכול להפריחם בכל שעה. נמשיך הלאה. בסעיף פעם נלמד בעזרת השם שבעלי חיים הם מוקצה, הם אסורים בטלטול, אבל בכל זאת מותר לדדות בעלי חיים. מה הכוונה? מותר לו לאחוז אותם בצווארם או בצדיהם ולמשוך אותם. דווקא בחצר, לא ברשות הרבים. כי ברשות הרבים יש חשש שמה הוא יגביע אותם, ואז הוא יעבור על איסור דאורייתא של מעביר דל אמוס ברשות הרבים. בחצר מותר לו לדדות, למשוך בעלי חיים. המשנה ברורה אומר שהיתר הוא רק משום צער בעלי חיים. כי אם לא משום צער בעלי חיים, אז אסור לטלטל, זה איסור מוקצה. משום צער בעלי חיים, יתירו לו לטלטל את הבעלי חיים בצורה הזאת. נקרא את הסעיף, כל בהמה, חיה ועוף, מדדים אותם בחצר, דהיינו, שאוחז בצווארם ובצדדים ומוליכם עם צריכים. מה זה נקרא עם צריכים? אומר המשנה ברורה בסעיף קטן קנ"א, ומשום צער בעלי חיים, דאם לא כן אסור לעשות, כן דכל מידי, דלא יחוזי לטלטול, כשם שאין מטלטלים כולו, כך אין מטלטלים מקצתו. אז למה מותר לדדות בעלי חיים, או הרי מטלטל דבר שהוא אסור בטלטול? התשובה היא משום צער בעלי חיים. ובלבד שלא יגביהם בעניין שיעקור רגליהם מן הארץ, דמוקצים הם. אסור להגביה ואסור לדדות ברשות הרבים. מותר לדדות בחצר ואסור לטלטלם. חוץ מתרנגולת שאין מדדים אותה. תרנגולת גם לדדות אסור, ולמה? לפני שמגבת עצמה מן הארץ ונמצא זה מטלטל. תרנגולת, כאשר מדדים אותה, היא מגביה את עצמה. אז נמצא שהוא מטלטל מוקצה. אז איך כן אפשר למשוך את התרנגולת בהתר, אבל דוחים אותה מאחוריה בידיים כדי שתיכנס. המשנה ברורה מוסיף כאן, אני אקרא את לשונו, דוחים אותה אפילו אם אינו לצורכה של התרנגולת כדי להאכילה, אלא לתועלתו, כדי שלא יבוא לידי הפסד ממון, כגון שברחה מן הבית לחוץ, והוא הדין אם ברחה מן הביצים, אבל בלא הפסד ממון, אפילו הדחייה אינו נכון, כיוון שאינו לצורכה. מתי מותר לדחות תרנגולת? רק כאשר זה לצורך התרנגולת, או לצורכו משום הפסד ממון. אבל סתם אסור גם לדחות את התרנגולת. אסור לדחות אותה.